ויהי השמש לבוא ועלתה היה. והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים. בפסוק כתוב גם בין הגזרים האלה. יש תוספת מילה. אז מה זה אומר? יש בקריטת ברית מקובל ששני קורתי הברית עוברים בין בתרים. למשל, כתוב בירמיהו, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו. כן, אומר רש"י, כך דרכם של קורתי ברית, שמבטרים בעל חיים ועוברים בין הבתרים. אז אברהם ביטר את הבעל חיים, עבר בין הבתרים, ואחר כך תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה, זה כאילו גילוי שכינה, שכינה כביכול עוברת בין הבתרים, ואז שני הצדדים התקשרו זה לזה. אז על זה אומר המדרש, עוד שם, ויהי השמש לבוא ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. רבי שמעון בן אבא משום רבי יוחנן. אגב, אני לא מאמין כלל שהמזגן מתכוון לפעול בצורה הזאת. רבי שמעון בן אבא משום רבי יוחנן. ארבעה דברים הראה לו הקדוש ברוך הוא. גהינם ומלכות, מתן תורה ובית המקדש. מה?
לפני זה.
כן.
מה הסיכוי שהמקום הזה, ברית בין הבתרים, היה שם בחרמון, בהר
דב? מה הסיכוי שהמעשה ברית בין הבתרים היה בהר דב?
כן, יש שם כזה...
יש מסורת כזאת, כן. אין לי שום מושג. אין לי שום מושג, יש דעות בחזל שברית בין הבתרים הייתה בכלל לפני שאברהם בא לארץ. זה יכול להיות. אינני יודע. מה שטוב בהר דוב, שזה מקום שעומד באמצע פחות או יותר בין נהר מצרים לנהר פרת. והוא מקום גבוה, המקום אולי הגבוה בארץ. ואז זה מתאים. כן? זה מתאים שזה יהיה שם. אבל חוץ מזה... לא ברור. טוב, אז רבי שמעון בן אבא משום רבי יוחנן, ארבע דברים הראה לו הקדוש ברוך הוא, גהינם ומלכות, מתן תורה ובית המקדש. גהינם זה דבר רע. מלכות, הכוונה כאן מלכות הגויים, מלכויות, זה גם דבר רע בשבילנו. מתן תורה ובית המקדש, שני דברים טובים. אז אם כן, יש פה שניים מול שניים, שני דברים חיוביים ושני דברים שליליים. נתחיל בשלילי קודם כל. אמר לו, כל זמן שבניך עוסקים בשתיים, ינצלו משתיים. פרשו משתיים, נופלים בשתיים. אמר לו, במה אתה רוצה שירדו בניך? או בגהינם או במלכות. כלומר, דבר מאוד מעניין, שהוצע לאברהם לבחור בין שתי רעות. כמו שאומרים מישהו, אתה רוצה שיבשלו אותך במלח או בפלפל? אבל אני בכלל לא רוצה שיבשלו אותי. זה, אתה יוצא מהשאלה. כן? השאלה היא, איך אתה רוצה שיבשלו אותך? אז גם לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הציע, האם אתה רוצה שבניך יהיו בגהינם או במלכויות? כלומר, או גלות או גהינם. זה דבר מאוד מעניין, הברירה הזאת. כן? נצטרך לברר מה זה. רבי חנינה בר פאפה אמר, אברהם בירר לו את המלכויות. זאת אומרת, לכן אנחנו יצאנו לגלות. יצאנו לגלות בגלל שאברהם העדיף שנהיה במלכויות, בגלות, מאשר שנהיה בגהינם. השאלה היא, האם הבחירה הזאת הייתה יותר טובה? כלומר, אחרי שאנחנו יודעים מה הייתה הגלות, נשאלת השאלה, האם באמת הרווחנו מזה שהיו מלכויות? מה אתה אומר?
הרב, מה שכתוב בספר גיהנום וגלות, זה סוג של אקסיומות מתוך הנחה שזה דבר רע. הרי אף פעם לא היינו בגיהנום, אנחנו לא יודעים מה זה. וגם הגלות, אברהם עדיין לא היה בגלות. כלומר, ראה את זה בנבואתיו. אבל זה סוג של
אקסיומות
כאלה שאנחנו...
סע, אני מבקש לא להגיד סתם דברים. הרי כתוב ככה, בזמן שבניך עוסקים בשתיים, ינצלו משתיים, נכון? אז מכאן שמדובר על דברים שהם שליליים. אם זה להינצל, כן?
בסדר, גם את זה אני מבין, אבל מה,
מה
זה הגיהנום ומה זה,
ומה זה הגלות? אז אתה שואל מה זה גלות, ואתה שואל מה זה גיהנום, זה שאלה יפה. אבל להגיד, מלכתחילה אנחנו לא יודעים מה זה, זה סותר את השאלה שאתה שואל עכשיו. כי עכשיו אתה שואל אותי מה זה, סימן שאתה חושב שאני כן יודע מה זה, ולפני כן אמרת אנחנו לא יודעים מה זה, וכללת גם אותי בזה, אז תחליט. על איזה שאלה אתה מבטר מבין שתי השאלה?
אנחנו יוצאים מתוך הנחה שזה רע, בסדר? כי ינצלו. אם אני אומר שינצל, אז...
אתה אומר, אחרי שעניתי לך שינצלו, זה מברר שזה דבר רע, אז צריך לברר מה כל כך רע בגיהינם. בסדר? צריך לברר מה זה גיהינם באמת. מה זה גיהינם? יש גיהינם ויש ייסורי גיהינם. הגיהינם כתוב מפורש...
יש גיהינם.
מה? גיהיני גיהינם. כן? אחד אומר, בקיץ ציצית חם לי. אומר לו הרב אמנון יצחק, בגיהנם יותר חם. כן? אבל השאלה היא בעצם מה זה הגיהנם, ומה זה ייסורי הגיהנם. זה גמרא מפורשת. במסכת פסחים. שארץ מצרים היא 500 פרסה על 500 פרסה. זה הרבה, נכון? לא עושים 400 פרסה על 400 פרסה, שזה 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר. זה הרבה, זה ארץ מצרים. ומצרים אחד מ-60 בקוש, כלומר, מכל יבשת אפריקה. וחוש אחד מ-60 בעולם. ועולם אחד מ-60 בגן. וגן אחד מ-60 בעדן. ועדן... אחד מ-60 בגיהינם, נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהינם. איך אומרת הגמרא במסכת פסחים? אז אני מבין שהגיהינם זה מה שלפני הכל. אין? יש גן ויש עדן ויש העולם ויש כוש ויש מצרים, וממצרים יצאו ישראל, אבל הכל הכל, המסגרת המקיפה הכוללת זה הגיהינם. אז מהי המסגרת המקיפה הכוללת? בוא ננסה לחשוב. אני זוכר לפי מידע כללי שיש בידי, לפי היהדות העולם נברא איך? מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא? יש חתיכת הקדוש ברוך הוא ונהייתה העולם? מה? הוא ברא. איך הוא ברא? יש מאין. זאת אומרת, כל העולם כולו הוא היש, אבל הוא יוצא מאיזשהו עין. העין, הנה אומרת לנו הגמרא, זה הגיהינם. נכון? כלומר, ההיעדר שקודם להוויה הוא הגיהינם. עד כאן זה ברור. עכשיו, למה זה כזה נורא? לכאורה זה מצוין. ההיעדר הזה הוא הכרחי כדי שיופיע היש.
מה אתה מפחיד אותי?
כן, זאת השאלה. אני חוזר על השאלה. אני מקווה שהבנתי אותך נכון, שהבנת אותי נכון. כן, שלכאורה ההיעדר זה קודם להוויה. אז זה מצוין. ההיעדר הוא המזמין את ההוויה. דווקא העין מאפשר את היש, אז לא כל כך פחדים מזה. תשובה. העין זה כדי להגיע ליש. הכיוון מהיש אל העין הוא הפך המגמה, הוא הרע. מובן? אתה איתי?
Okay,
עוד לא הגעתי לייסורי גיהינה. הסברתי בינתיים מה זה גיהינה. הבנת אותי?
למה אני צריך לפחד
מזה? רגע, זה אתה מפחד לדבר על הייסורים. קודם כל לדבר מה זה הגיהינה. מה ששלילי זה המגמה של ההיפוך של המגמה מהיש אל העין, בעוד שרצון הבורא שמן העין יצא היש. אבל כאשר אדם נופל אל הרע, אז הוא נופל מן היש אל העין. עד כאן ברור? אהו, בסדר? טוב, עכשיו מה עם ייסורי גיהינם של כל כך מפחידים? פשוט מאוד, כשנבראתי צופה ממני X, Y ו-Z. עכשיו במציאות, האם אני X, Y ו-Z? התשובה היא, אני X tag, Y tag ו-Z tag. נכון? ואז יש דלטה. כן? ההפרש בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני בפועל. נכון? דלטה שווה X מינוס X tag ועוד Y מינוס Y tag ועוד Z מינוס Z tag. נכון? זה הדלטה, דלטה ג'י, גיהינם, ג'י זה גיהינם. עכשיו יוצא לפי זה, מה? ג'הנם. עכשיו זאת אומרת שיש הפרש בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני בפועל. ההפרש הזה מודד אותי, מציירים אותי ומציירים מה שאני ראוי להיות. רואים משתאמה, איפה שזה לא נדבק, או פלוס או מינוס, או גירעון או חיסרון, זה ייסורים, זה ייסורי גיהינם. או אם תרצה, ייסורי הבושה הם הגיהינם. או אם תרצה, כמו שהרב קוק אומר, באורות התורה, שבצער ביטול תורה, זה ייסורי גיהינם עצמם. זה מובן? זה מאוד מובן. כמו שאמר רבי זושה מהניפולי, כשהעלה למעלה, לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבנו. אבל ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. וזה שלא הייתי זושה זה כאב גדול. בסדר? כן, מה אתה אומר?
הרב יסביר בשפה עממית, למה צריך כזה גיהנום כזה גדול?
למה צריך גיהנום כזה גדול? כדי לתת הרבה מקום. כן, למה צריך פי 60 מן העולם? כי אתה יודע, 60 זה כדי שדבר יהיה בטל. בטל ב-60.
כן, אבל אנחנו בטלים ב-60.
זאת אומרת, שאם אתה מסתכל מצד הגיהנם, אין עולם. מצד הגן, אין העדן. מצד העדן, אין עולם. מצד העולם, אין קוש. מצד קוש, אין מצרים. זאת אומרת, שהכל תלוי במבט. אם אתה מסתכל ממטה למעלה, כל המציאויות קיימות. ממעלה למטה, המציאויות לא קיימות. ברור? מה? זה אחד ב-60.
לא, אחד ב-60 וגם בכיוון.
כן, בדיוק, כן?
מה התיאורים של התנורים וזה?
ממילא, כל זה זה תנורים. כלומר, זה תנור נורא, כן? מה שזה עושה לנפש, ההפרש הזה. אז ביחס לגוף, ההפרש הזה נקרא שריפה. ביחס לנפש, הוא נקרא גיהינם. אז לכן, כשאתה רוצה לתאר איך הנפש מרגישה במצב הזה של ההתמודדות עם החסרונות שלה, אתה מתאר את זה בציורי תנורים. זה ציורים צודקים.
התהליך הזה לוקח זמן
עד שמתאים, בסוף זה מתאים אחד לשני. אתה שואל פרטים על הגיהנם, איזה תפסים צריך לחתום, איזה מחלקות.
אני שואל ביחס לזמן, אם אין זמן, אם זה לא מוגדר לזמן.
יש קיצור שליש גם.
אם הזמן פה נצחי, מה שאני מאמין, זה עולם הנשמות, אז מה ההשוואה בין זה לבין גלות? גלות
בסדר,
בעולם הזה, כמה
שנים... בעצם אתה מדבר כמו רבי חנינה בר פפא. כי אתה אומר, לכאורה, מה בכלל המקום להתלבטות? ברור שהגלות, כיוון שזה זמני, זה עדיף על גיהינם שהוא נצרי. נכון? לא ברור אם גיהינם גם נצרי. אבל נגיד, באופן כללי, לך ברור שעדיף לעשות את הבירור הזה, שהגלות מביאה בעולם הזה, בהיסטוריה, מאשר לעשות את זה במטאפיזיקה. זו החלטה. אפשרות, אנחנו נראה. זה בדיוק בזה דן המער עכשיו. אבל, מה?
זה נראה שהיה
לעזרון
בחירה, אבל עושים דבר קיבלנו גם זה וגם זה.
בסוף קיבלנו גם זה וגם זה? מלכויות זה אני יודע. איפה ראית גיהינם? זה לפרט, זה לא לאומה. האומה לא ירדה לגיהינם. יש אדם פרטי זה, ואדם פרטי זה יורד לגיהינם, אבל האומה, עם ישראל, עושה את כל הבירור שלו על פני כדור הארץ בהיסטוריה. כן? השאלה שכן, אתה יכול לשאול, האם הגלות זה לא היה גיהינם? כן?
אבל
יש הבדל
בשתי
השליחויות
שבגלות לפחות, עד שאני לא אהיה בגלות, אני לא יודע מה השליחות שלי. לא יודע, אני בכלל לומד את הדלתא הזאת. בגיהנם אני כבר יכולה יודע מה השליחות שלי.
אתה אומר שבגיהנם יש עדיפות כי הדברים ברורים שם.
לא, אני לא אומר שיש עדיפות, אני רק אומר שבחינתי כדי לדעת את הדלתא, כשאני הולך לגלות, אז אני רק מתחיל לדעת מה השליחות שלי. אני יכול לדעת מה אני צריך להיות כאומר מה שאני מבין. בגיהנם יש לי כל זה בעיה שלכאורה אני כבר יודע.
זה שתי דברים שאתה... לא, אתה אומר, אמרת, אני לא יודע אם שמת לב מה שאמרת, אמרת שבמלכות אתה כבר יודע מה השליחות, אבל בגיהנם אתה כבר יודע מה השליחות, זה מה שאמרת.
לא, כשאני הולך לגלות, אני הולך שם בעצם כדי לדעת מה השליחות שלי, שם אני יודע אם אני בעצם מלא את השליחות שלי בעולם.
אתה אומר שבגלות אני הולך לברר מה השליחות, זאת אומרת, סימן שאני יוצא בלי לדעת. אז אני עוד לא יודע מה ההפרש, נכון. מה שאין כן בגיהינם שאני כבר יודע.
בגיהינם אני יכולה להיות.
אז אתה אומר שמבחינה זאת יש עדיפות לגיהינם על פני הגלות.
לא,
אז למה ציינת את זה? לא הבנתי, אז מה אתה רוצה?
ציינתי את זה שני ברירות שונות. יש ברירות שלפעמים אני יודע.
מי אמר לך שאנחנו לא יודעים מה התפקיד שלנו ביציאה לגלות?
לא, אני אומר אנחנו יודעים שאנחנו צריכים למצוא משהו, כל אחד צריך למצוא את הייעוד שלו וגם...
כן, אבל צריך לברר מה התפקיד של הגלות, אנחנו לא ביררנו.
כן, אבל הרב מבין את ההבדל המהותי בין שני, בעניין של כשאני יוצא לגלות, אני עוד לא יודע בעצם מה אני אתקן,
אני לא בטוח שאתה צודק. אתה אומר שאני לא יודע מה אני הולך לתקן. זה לא נכון. למשל, הנה, קראנו בהפטרה של השבת. וגלות ירושלים, וגלות החל הזה, אשר כנעני מצרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. עכשיו, הביטויים צרפת וספרד שם, זה מציין ערים באזור, נכון? יש צרפת אשר לצידון, שזה באזור לבנון, נכון? ספרד זה גם כן באסיה הקטנה, יש מקום כזה. אז למה אחר כך קראו להיספניה בשם ספרד, לפרנקיה בשם צרפת? אלא כנראה שכאשר אבותינו הגיעו למקומות האלה, הם הרגישו ששם זה מתאים למה שהם הכירו במזרח התיכון. וכשהגיעו אבותינו לצרפת, הם אמרו, זה משהו שמזכיר את
השם.
בדיוק, זה מבחינת הייעוד, מבחינת התיקון, אז זה שייך לאותו דבר. בכלל, אנחנו יודעים שעם ישראל הלך בכל מיני מקומות, וליקט שם מצוצות, כמו שאומרים חכמי הקבלה. ברגע שגמר ללקט, המקומות האלה יידרדרו. נכון. אז לכן, אני לא בטוח שאנחנו לא יודעים. טוב, כן, בבקשה.
יש באמת במקורות תיקון מאוד קשים על כף הטבע והגיהנום. השאלה זה לפעמים נראה מאוד לא פרופורציונלי יחסית, נניח, גם אם מדברים על חטאים מאוד מאוד גדולים, גודל העונש שמקבלים בעולם הבא.
לא, אתה אומר שהעונש, כפי שמתארים אותו בגיהנם, הוא גדול מדי ביחס לעבירה או קטן מדי?
גדול מדי, כך זה נראה לפחות.
למה זה גדול מדי?
לא יודע, כל מיני תיאורים על כף הקלע במקומות...
לכאורה זה צודק לחלוטין. הרי אם אדם עבר על מצוות בוראו, מגיע לו חיסול טוטל. הרי הקדוש ברוך הוא ציפה ממך X, עשית הפוך. אז מגיע לו לאדם, להימחק טוטל. זה שעושים לו רק גיהינם, כף הקלע ותנורים וזה, זה דווקא זה רחמים. כתוב שהנשמה, כשהיא מגיעה לגיהינם, היא מודה לקדוש ברוך הוא שהגיעה לשם. מה הבעיה? זה בסדר, לא, אני לא... טוב.
כתוב בפירוש ששעה של גיהנום, כל היסורים של העולם הזה.
נו, אז מה?
אתה רואה הבדל משמעותי.
ודאי, זה הבדל עצום. עכשיו, אז בואו נראה. קודם כל, רבי חנינא בר פפא אמר, אברהם בירר לו את המלכויות. רבי יהודן ורבי אבא, ורבי חמא בר חנינא אמר, אברהם בירר את הגיהינם, והקדוש ברוך הוא בירר לו המלכויות. זאת אומרת, מה שלא יהיה, בסוף הגענו לגלות ולא לגיהינם. כלומר, או שזה שאברהם העדיף מלכתחילה את המלכויות, כמו הוא הבין מה יותר טוב, או שהוא העדיף את הגיהינם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא מסכים, אקח את המלכויות. כלומר, בכל מקרה, המשחק היה מחור מראש. עכשיו, השאלה היא, מה זה אומר הדבר הזה? כן? שאברהם צריך לבחור בין מלכויות לבין גיהינם. אני אגיד לכם את ההסבר שאמר הרב אשכנזי על זה. זה אומר שבעצם אברהם ידע שאם הוא לא בורר את המלכויות, כלומר הוא לא בורר את הגלות, אז הגויים, נו, גמרתי עם הרש שמה, זה פשוט בלתי מעולה. כן. אברהם ידע שאם הוא לא בורר לו את המלכויות, אז הגויים ירדו לגיהינם, ואז בניו של אברהם יצטרכו לרדת לגיהינם כדי להוציא את הגויים משם. ולכן עדיף לעשות את זה במהלך ההיסטוריה ולא במסגרת מטאפיזית. מובן?
לא.
מה?
זה עונה
על כל השאלות. כן, זאת אומרת שבעצם יש ייעוד לגלות. הייעוד של הגלות זה לתקן את האומות. אגב, צריך לברר מי בגלות בדיוק. כן, בציור המקובל אומרים ככה, שהגויים, כל אחד יושב במקומו. כל אומה ואומה יש לה ארץ משלה. מה עושים היהודים בארצות האלה? היהודים הם בגלות. זה הציור הרגיל. אבל לפי התורה זה בדיוק הפוך. אם אנחנו מסתכלים בפרשת נוח, אנחנו רואים שהגויים הם בגלות, מאז מגדל בבל. כלומר, נתפצלה הזהות האנושית לרסיסים. ואז בא עם ישראל אל הגלויות של העמים כדי להוציא אותם ממנה. כלומר, כדי לשחזר, להופיע מחדש את הפרופיל האנושי של אדם הראשון. כלומר, האנושיות המקורית. ולכן, אם אנחנו לא נעשה את העבודה הזאת של הגלות, הגויים יידרדרו יותר. ולכן אין ברירה, אלא לרדת אל גלותם ולהוציא משם את הניצוצות. מובן?
לא.
מה לא?
ישראל ערבים זה לזה, מה אני ערב לגויים?
אתה אומר ככה, ישראל ערבים זה לזה, זה נכון. וכי אנחנו ערבים לגויים? תשובה, כן. שערי כתוב, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, כדי לתקן את העולם כולו, כפי שאתה אומר כל יום, ועלינו לשבח, ועל כן נקווה לך. לתקן עולם מלכות שדיים, וכל בן עשר יקרו בשמך וכו'. יותר מזה, נדמה לי שכבודו אומר פעמיים בכל יום, באהבה, שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל העמים. זאת אומרת ש... זאת אומרת שהבסיס של האמונה של היהדות זה השליחות של תיקון העולם. לכן זאת הערבות שלנו. מה אני יכול לעשות?
לא מסתדר.
לא מסתדר עם החינוך הדתי שאצלו הגויים לא קיימים. אבל זה כן מסתדר עם החינוך של הקדוש ברוך הוא שאצלו הגויים קיימים, והראיה, יש לי הוכחות נסיבתיות שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. זאת אומרת, הוא אפילו סידר שיהיו 7 מיליארדים כאלה, אז כנראה שזה חשוב לו.
יכול להיות, אבל אתה לא יכול להגיד שאנחנו אשמים על השואה.
לא אומרת שאנחנו אשמים.
אני חייבתי ערבים, כאילו... אגב, זה הבעיה
שהיא השואה, כי
לא
תיקנתי
אותו.
לא, אמרתי שיש ייעוד. והייעוד הזה מחייב. עכשיו, על זה נאמר גם, זה פסוק בתהילים כבר, כי עליך הורגנו כל היום. נחשבנו כצון תפחה, כן? ובכל זאת לשכחנוך וכו'. זאת אומרת שיש עם ישראל, הוא בעצם אומה שמוסרת את נפשה על תיקון העולם. וזה מאוד כואב, זה מאוד לא פשוט, אני מסכים איתך, אבל צריך לדעת שזה המחיר. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אתה רוצה לדעת במה עדה כי ירשנה, מהי הזכות שלך אל ארץ ישראל? אמר לו, יש לך שתי אפשרויות, תבחר או גהינם או גלות. יש אפשרות למנוע את זה על ידי תורה ומקדש, כן? הוא אמר לו, או תורה ומקדש או מלכות וגהינם. כשבעצם האופציה של גהינם לא נשמרה, יש אפשרות לתקן בהיסטוריה. זה, תראה, זה לא אני אומר, זה בראשית רבה אומר את זה. כן? בבקשה.
תוכל בבקשה
לעזור
על
ההסבר
של
מנטו וכזה לתרס? ההסבר של מנטו פשוט מאוד. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שאם בניו לא יצאו אל הגלות כדי להוציא את הגויים מן הגלות, אז הגויים ירדו לגהינם, ואז בניו של אברהם יצטרכו לרדת לגהינם כדי להוציא משם את האומות. איך הם בדיוק בגלות? פשוט מאוד, זה כתוב בספר בראשית פרק י' א', שם נאמר שמאז מגדל בבל הגויים נמצאים בגלות. כלומר, האנושות הקוסמופוליטית המקורית הלכה לאיבוד, התנפצה לרסיסים. זה מפורש גם בספר דברים, באנחל עליון גויים, באפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. נכון? בבקשה. אגב, יש אפילו ברכה שאנחנו אומרים לפני התורה, נקרא ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת שמכל עם ועם בחר, עשה קצת, לקח קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, ועשה מזה עם ישראל. כן, בבקשה.
אני יכול להביא לך כל מיני פסוקים, כל מיני ראיות, שעובדה, תורדת בבאר שחד, תנפול ובך תשמח, לכאורה, לא הייתי צריך לבקש שהעבודים ירדו למטה, או על המן, וכדומה. למה לנפול ובך תשמח? לא הייתי צריך לבקש את זה. אני צריך
אחרי
זה לתקן אותו, לעלות אותו.
נכון.
לא, מה? הרי לי מישהו מתפלל על אמן שיתאושש.
אתה אומר, האם יש מישהו שיתפלל על אמן שיתאושש?
כן.
כן, אז דע לך שהמקובלים אמרו שכל פעם שמקים על אמן זה מתקן אותו.
מתקן אותו? כן. מקבלים אותו עוד יותר, אתה לא יודע מה.
זה כתוב אצלך, בן איש חי אומר את זה.
כן.
כן, מה אתה רוצה? אני אעשה. כן, רבי יוסף חיים. כן? טוב, בוקר טוב הרב. האם גיהינם נברא לפני חטא אדם הראשון או ביחד עם גן עדן בזמן הבריאה? ואם כן, מדוע לא צוין גיהינם בששת ימי הבריאה? טוב, יש בזה דעות שונות. יש דעה במדרש שגיהינם וגן עדן נבראו לפני בריאת העולם. יש דעה כזאת. לכן לא יכולים להיות מצוינים בששת ימי בראשית, כיוון שזה היה מקודם. וזה מה שאני אומר, ואיתה השם אלוהים גן בעדן מקדם, כלומר עוד לפני הכל. יש מי שאומר שנבראו, שגיהינם נברא ביום השני, וזה מאוד הגיוני, נכון? הרי זה בדיוק מה שמתואר שם, המחלוקת, שנחלק הרקיע, ונחלקו המים, ואז נוצר הרקיע. ושם לא כתוב היה אלוהים כי טוב. למה לא כתוב היה אלוהים כי טוב? כי איך אפשר להגיד טוב על הגיהינם? כן. טוב, אז איפה היינו? מה? נכון, זה סותר, זה סותר, ודאי. לכן אני אמרתי שיש שני פירושים בחז"ל. אבל השואל כאן שאל אם זה צוין במעשה בראשית. אז אתה מוכרח להביא את שתי הדעות. כן? ולא התייחסתי למשמעות של הדעה השנייה. כן. בבקשה.
אם אנחנו מתעסקים בתורה ויש מקדש, לכן נראה לי שאין צורך
למשיח,
זה מספיק.
אם אנחנו מתעסקים במקדש ובתורה, אז זה מספיק. אז לכאורה אין צורך במשיח, ככה אתה אומר, נכון? כן, תשובה. מה זה המשיח? זה מי שמולך בממלכת ישראל המתוקנת. אז זה בטח, אז זה המשיח.
זה כאילו משהו פורמלי.
זה לא פורמלי, זה המלכות. הרי מה התפקיד של המשיח? להיות המלך. נכון? המלך המשיח. מלכות זה דבר פורמלי? מלכות זה דבר חשוב, זה דבר שנותן משמעות לכל החברה.
אבל החברה נותן לו גושפנקה?
אין מלך בלי שהחברה תיתן לו גושפנקה. אין מלך בלא עם. אם העם לא מסכים, אז הוא לא מלך. מה הוא? מה?
אז זה הגיהנום נקרא דעות אחרות?
לפי הדעות האחרות, הגיהנום או הגיהנם, תלוי, אגב, למה גיהנום או גיהנם? אחינו האשכנזים אומרים גיהנום, ואחינו הספרדים אומרים גיהנם. השאלה היא, למה? אחינו האשכנזים אומרים גיהנום, בגלל שהיה בירושלים, יש בירושלים, העמק, ליד הסינמטק, שנקרא גיא בן הינום. ושם היה תופת. בימי הבית הראשון, שם היו, אז התופת זה היה מזבח אלילי, ששם היו שורפים עצמות אדם, למולך. אז שם המקום הזה שבו היה הרבה אש, קראו לו התופת, הוא בגי בן הינום, ומכאן הביטוי גהינום. כך סברת אחינו האשכנזים. אבל סברת אחינו הספרדים היא שאין שום קשר בין אותו אדם ששמו היה הינום, לבין הגהינם. שהדבר מעניין שבסנסקריטית, בשפת הסנסקריט, שהיא שפה עתיקה, מצפון הודו, אז שם גם כן מוזכר המקום שבו נידונים הנשמות, נידונות הנשמות, והוא נקרא גיהינם בקמץ. כן? אז זה מעניין שאותו ביטוי נמצא גם אצלם וגם אצלנו, ודווקא ב-א, ולא ב-א. אז זה השש, מידה מסוימת, את המסורת של אחינו הספרדים. יש? אפשרות כזאת, אפשרות כזאת. עכשיו, מה זה הגיהינם או הגיהינום לפי הדעות האחרות? זה פשוט מקום המשפט. עכשיו, זה לא שונה מהותית מהדעה האומרת שהגיהינם הוא קודם לבריאה. זה רק אומר שיש חדירה של העין הזה בתוך הבריאה, והחדירה הזאת נעשתה ביום השני. כראה איך הקדוש ברוך הוא אומר, יהי רקיע בתוך המים. צריך שיהיה כוח של פירוד שיעשה את זה. הכוח של פירוד הזה הוא הגיהינם. לא שומע.
היה שם כאילו נסבלה אלונית.
נכון, נכון, גם זה. כן, כן.
חדירה של הבריאה לתוך המציאות, של הגיהנום לתוך המציאות, זה לא עין.
זה חדירה של העין לתוך היש. זה נקרא גיהנום. אני אסביר לך משהו. כשמישהו צובט אותי, זה כואב לי, נכון? אבל אם צובטים את האוויר שלידי, זה לא כואב לי. למה? כי שמה אני לא נמצא. זאת אומרת, אבל אם לא צופטים אותי, גם כן לא כואב לי. זאת אומרת שהכאב זה המפגש בין העין לבין היש. אז זה הגיהינם. כן, אמרתי, נברא, לא נעשה. כלומר, החדירה הזאת נעשתה ביום השני.
בריאה זה מעצמו
לשון
של יש מאין,
מאשר
כל
הגיהנום,
כאילו יש מאין, לא היה,
לא היה. כן, סליחה, 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 סליחה. אתה מפרש את המילה לברוא במובן של יש מאין. זה באמת אמנם ההסבר הפופולרי, אבל הוא הסבר לא נכון. מסיבה פשוטה, שאתה הרי גם אומר בורא פרי העץ, ואף פעם לא ראית תפוזים שמופיעים יש מאין. נכון?
אבסולוטי של התפוז,
שצופר
דבר
ומסגר,
כל
השתלשלות
של הבריאה.
לא, כל דבר חדש נקרא בריאה. בכוונה. דבר שהוא חדש...
ההורים
בוראים
את הילד שלהם?
אפשר לומר. איך תיתכן השלמה ויציאה של הנפש מהגיהינם, אם תיתכן השחתה של הנפש בגיהינם? עצם חוסר השלמות פוגם כביכול באפשרות שאי פעם היא תוכל לחזור להיות שלמה. לא, עד רבה. זה כמו... אש מצרפת. כשאדם עובר את האיסורים האלה, הוא עובר שינוי בזהות שלו. ולכן הוא גם יוצא מהגיהינם. עכשיו, יש אפילו ביטוי כזה בגמרא על אנשים שהם מאוד 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 רעים, אז הם נידונים לעולמי עולמים, גיהינם קלה, והם אינם קלים. עכשיו, אני רוצה להבין את הביטוי הזה. מה זה גיהינם קלה, והם אינם קלים? זה ביטוי אופטימי או פסימי? זה נשמע פסימי, נכון? אבל דווקא לא, זה אופטימי, גיהינם קלה. אבל הם אינם קלים. בסדר? אז זה אופטימי.
הם במצב הלא טוב שלהם, אז הגיהינם ממשיך עדיין.
אבל אמרו לך שגיהינם קלה.
הגיהינם הכללי פסק, אבל הגיהינם הספציפי...
אז זה אם היה כתוב גיהינם קלה וגיהינם שלהם אינם אלא קלה. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב הם אינם קלים. מה? לא אי אפשר להבין את זה ככה, אלא הם מתעקשים, אבל צריך להבין מה כתוב. כלומר, כדי לדעת, כדי להבין מה כתוב, צריך לקרוא מה שכתוב. ולא לבוא עם דעות קדומות. כן, בבקשה.
כף הקלע, זה יותר גרוע מגיהינום.
אז מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה כנס לפרטים? דנטה.
הלכת רק
רגע. דנטה אליגיירי.
כל מה שנראה לי שאתה רוצה, אתה מצייר גיהינום ורוד מדי.
גיהינם חרוז?
זה קצת מסוכן שאנשים אומרים שלא כזה קריטי.
כן,
זה היה צדיק. אבל אנחנו מדברים על גיהינם, כאילו אנחנו מדברים משפעים, יש יותר קיצוני מגיהינם.
בסדר, אז יש כל מיני, יש מדורים, יש מה שאתה רוצה, אז מה? כן, אתה יודע מה זה כף הקלע? זה פינג פונג כזה, זה טניס, אתה נכון? טניס, נכון? כן.
בוקר טוב.
בוקר טוב ורח.
החדירה של גיהינם לתוך המציאות יוצרת החלוקה של המים היונים.
נכון.
האם בכל דבר דואלי שקיים בעולם, גיהנום חדר?
אפשר לומר, כן. עכשיו, אני מציע שאנחנו נמשיך את הלימוד של המהר"ל, כן? כי המהר"ל הביא את הדברים האלה בדרך אגב, כן? הוא לא התכוון שאנחנו ניכנס עכשיו לתיאור של הגיהנום של דנטה, כן? מי שמעוניין, ספר יפה, אחד מגדולי המשוררים האיטלקים, דנטה אליגיירי, כתב ספר על הגיהנום. משהו, משהו. אגב, חלק גדול מהדברים שהוא כותב, הוא גנב ממדרשים שלנו. יש מסכת גיהינם, יש כל מיני תיאורים במדרשים וכו'. זה, הוא לקח משם, בין היתר. אבל הוא הוסיף ציוריות רבה. אז איפה היינו? רבי חנינה בר פאפה אמר, אברהם ברר לו את המלכויות, רבי יהודן ורבי אבא ורבי חמה בר חנינה אמר, אברהם ברר את הגיהינם, והקדוש ברוך הוא ברר לו המלכויות. כי המלכות, עכשיו מאיפה כל זה לקוח? כל זה פסוק, פירוש לפסוק, נכון? והנה תנור עשן ולפיד אש, נכון? אז כתוב, כי המלכויות נקרא תנור עשן. שן העשן שורף בחוזקה, ונקרא גיהינום לפיד אש, כלפי המלכויות שהם עשן. עכשיו זה מעניין, מדוע יש הריקים המכונים בעלי ביקורת המקרא, היה קשה להם הפסוק הזה, מה זה תנור עשן ולפיד אש? תנור זה לא מעשן, תנור זה אש. אז איך תנור עשן? או תנור עשן, יש כאלה שרצו לתקן, תנור שמוציא עשן, תנור עשן, נכון? איך הם פרשו? או יש כאלה שרצו לתקן, אמרו, לא היה כתוב תנור, היה כתוב תימור, כמו תימרות השן. אז נון ווו, קצת אם אתם מדביקים, זה נהיה פתאום מם, נכון? אז בעצם במקור היה כתוב תימור השן, כן, כאילו תימרה כזאת שעולה, אבל הסופרים לא הבינו מה זה תימור, אז הם כתבו תנור. עד כאן דברי הריקים. זה נקרא שכשאתה לא מבין משהו, אתה עושה את הכל כדי להסביר שזה לא כתוב. כן? אבל זה כתוב, תנור. אז המהר"ל מסביר לך, תנור עשן, הכוונה תנור שלא שורף, רק עשן. אבל פי שאין עשן, בלי אש. אבל, בשביל זה יש הלפיד אש. אבל התנור הוא מצד עצמו רק מוציא עשן. זה נקרא שהמלכויות אינן מחלות אותנו לגמרי. תראה שאין העשן שורף בחוזקה, ונקרא גיהנם לפיד אש. כלפי המלכויות שהם עשן. והראה לו התורה ובית המקדש. התורה הראה לו. שערי קורבנות אלו, עגלה משולשת, רומזים על הקורבנות שהם בתורה. וכן הראה לו בית המקדש, שערי הקורבנות מקריבים בבית המקדש. וכל זמן שעוסקים בניך בשתיים, שם התורה ובית המקדש, מצולו משתיים. כן.
הבנתי,
באי השמש לבוא. השמש לבוא זה נניח הגיהנום, ועלתה
זה המלכויות, ואחר כך
כמו שבא להעיר הזה, זה התנור השן והלפיד שזה התורה ובית המקדש. אתה הבנת ככה, השמש לבוא זה הגיהנה, ועלתה זה המלכויות, והנה תנור השן ולפיד אש, זה התורה ובית המקדש שמאירים את החושך. אהה, וכן, אפשר גם ככה להבין. אפשר גם ככה להבין. כי כמו שבאדם, הלב והמוח, עיקר האדם, הלב שממנו החיות, והמוח ששם השכל, כך בכלל העולם, בית המקדש והתורה, עיקר מציאות העולם. וכמו שהלב הוא באמצע האדם, וממנו מקבלים חיות ושפע כל האיברים, כך בית המקדש באמצע העולם, ממנו מקבלים כל הארצות, חיות ושפע. וכמו שהמוח שם שכל האדם, כך התורה שכל העולם. נמצא התורה ובית המקדש, הם העיקר הנמצאים, ואלו שני דברים הם צמודים ביחד תמיד. כי בית המקדש הוא בארץ והוא שלימות העולם הגשמי, והתורה היא שכלית, אז היא שלמות העולם הרוחני. ולפיכך על אלו שני דברים אומרים תמיד, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. לומר שייתן חלקנו בדבר שנחשב מציאות דווקא, ולא בדברים בטלים. ומפני שאלו שניים, או שניהם, עיקר המציאות, כאשר הם עוסקים בשתיים, ינצלו מן האומות והגיהנום. כי האומות והגיהנום אינם מציאות, כי על האומות נאמר כל הגויים תוהו. ומכל שכן הגיהנום שהוא צייה וחושך, ואין מציאות שם. לכך פרשו משתיים, נופלים בשתיים, וזה הפירוש ברור מאוד. כלומר, אתה נמצא בין היש לבין העין. זה בפילוסופיה החדשה, האקזיסטנציאליסטית, דיברו הרבה על זה. שהקיום של האדם נמצא באיזון דק ומתוח בין ההוויה לבין הידר. אז גם פה, במובן הלאומי, האומה נמצאת תמיד בחבל דק בין ההוויה, שזה תורה ומקדש, לבין הידר, שזה גיהנה ומלכויות. זה נקודת החיות של האומה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, בחר לך באחד מהם. כלומר, בניך יקבלו הפסד, או במלכויות או בגיהנה, כי כשם שהגיהנה הוא הפסד, כך המלכויות הם עיבוד, שבהם ישראל עבודים. ואמר רב חנינא בר פפא, שאברהם בירר לו המלכויות, שוודאי יותר היה ראוי לברר לו המלכויות, כי המלכויות דינם יש לו קץ, אבל הגיהנם לעולם. הנה כמו שאתה אמרת. ורבי יהודן ורבי אבא סביר אליהו, שאברהם בירר לו הגיהנם, שכן דרך הצדיקים לשנאת עושה רשעה, ואומר על הרשעים שירדו לגיהנם, לפיכך בירר אברהם את הגיהנם. אבל הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, מביא איסורים על האדם לכפר ולנקותו להצילו מן הגיהנם, ולכן בירר לו המלכויות. כי כאשר יבואו במלכויות יחשבו כאילו הם עבודים ונפסדים, ואז יוציא אותם הקדוש ברוך הוא מהם ויחדש אותם בריאה חדשה. וכאשר תבין דברים אלו, תדע אמיתתם, כי הם דברים ברורים מאוד. לגבי דוגמת הצוויתה, הלא מדובר על מפגש של יש ביש. בדוגמה זו, העין מקיף אותנו כל הזמן, וכל הצוויתות שבו לא מפריעות לנו. רק שהצוויתות יש, פוגשת הגוף, יש. זה לא לגמרי מדויק, כי הצוויתה היא היעדר הבריאות. אז ההיעדר נפגש ביש. נכון, שמי שיפגיש את ההיעדר הזה, זה יש אחר. יש יפגיש את העין ביש. מה?
היעדר מבריאות.
נכון. עכשיו, יש פה שאלה נוספת, שאני חושב שהיא מטריעה, יפה. לא ברור למה ישראל לא בגלות כרגע. הבנתי למה הגויים בגלות, אבל ישראל בגלות. הרי המצב האידיאלי זה שעם ישראל בארץ ישראל ובית המקדש מתקן את הניצוצות שנפלו, והרי עדיין קמים בלילה להגיד תיקון חצות על גלות השכינה. אנחנו כבר לא בגלות מזה 61 שנה, כי הגלות זה להיות משועבדים לאומות. מאחר ואנחנו יצאנו מעבדות לחירות, כיוון שיש לנו עצמאות מדינית, אז אנחנו כבר לא בגלות. אלא מה? גלות השכינה ממשיכה במידה מסוימת, לא לגמרי. יש לציין למשל שכשתלמידי הגאון מווילנה עלו לארץ במאה ה-19 כדי להתחיל לחדש את היישוב בארץ ישראל, הם הפסיקו לומר תיקון חצות. וזה היה יותר מ-100 שנה לפני הקמת המדינה. אז אחר כך הם חזרו לזה, אחרי שנת תברש. אבל הייתה תקופה שהרגישו שהגיע הזמן. כלומר, אתה לא יכול להתייחס לזמנים שלנו כמו הזמנים הקדומים. אף על פי שממשיכים להתענות בתשעה באב, וכי דומה תשעה באב של היום לתשעה באב של פעם? ודאי שלא דומה. לכן ברור שאנחנו במצב הרבה יותר טוב, שלדבר על זה שאנחנו הפסקנו את גלות אדום.
הרב, מה זה אומר שהאומות אינה מציאות?
האומות אינה מציאות, אתה שואל, הרי כתוב, כל הגויים תוהו. נכון? כך כתוב? כן או לא? כן, אז עכשיו, אז מה זאת אומרת שכל הגויים תוהו? זה המערה לזיור במקום אחר. שתוהו זה דבר שאיננו מטרה לעצמו, אלא מצד מה שהוא מכין את זולתו. המערה לזיור במקום אחר, שתוהו פירושו דבר שאיננו מטרה לעצמו, אלא מצד מה שהוא מכין את זולתו.
אוקיי, זה הכנה.
הכנה, זה המשמעות.
אוקיי, אני פה נותן שאלה מחזקת סיפור את ידידי מהשכונה. למה דווקא צריך להשקיע
בגוי?
אם הם לא מציאות, הם
הכנה,
למה דווקא
אני לא מבין אותך.
להתחשב
ולהשקיע בגוי? אני פשוט לא מבין אותך. הרי אומרים תוהו, כתוב בתורה, נכון? הביטוי תוהו איפה מופיע בתורה, לראשונה? בראשית. פרק א', פסוק ב'. נאמר שם והארץ הייתה תוהו. מה המשך? והבוהו. זאת אומרת, על גבי התוהו, אחר כך בא הבוהו. נכון? מה זה בוהו? נתינת הצורה בתוך היעדר, כפי שכותב הרמב"ן, בו הוא, כן? מקבל ישות. כלומר, זה כמו שתגיד, יש משהו גולמי, הגולמי זה כדי להפוך אותו ללא גולמי, מובן? לכן צריך להשקיע.
אז אותם, למה צריך להשקיע?
תוהו זה לא עין, זה לא כלום, זה לא שום דבר. תוהו זה משון תהייה, זה מעורר שאלה, שאלה מזמינה תשובה. התוהו הגולמי מזמין השלמה. יאו.
אבל היום שאומרים תוהו.
מה אתה מנסה לי? מה לא ברור מה שאני אמרתי? אני אמרתי דברים פשוטים. כשאני אומר על משהו שהוא תוהו, הכוונה שהוא ראשוני. זה כמו שתגיד ככה. תינוק זה עוד לא תלמיד חכם, זה לא פרופסור לפיזיקה. מסקנה, לא צריך לטפל בתינוקות. זה מה שאתה אמרת עכשיו.
אוקיי, להסיר את זה יותר.
יותר ברור. יפה, טוב. כן.
מכאן שלאומות העולם אין
בחירה בזה. מכאן שלאומות העולם אין בחירה, וזאת מניין לך, לא הבנתי.
אם אנחנו עוסקים בתורה וזה, אז הכל בסדר.
שאם אנחנו עוסקים בתורה וזה, אז הכל בסדר.
אם יש תורה, יש בית מקדש.
יש תורה, יש בית מקדש, נו, אז מה?
זה כל המציאות עולה.
כל המציאות עולה.
אני רואה רק איזה שהוא משהו
נלווה
ככה, בדרך.
אני לא מבין למה אתה אומר את זה.
הוא אומר, אם הם לא עוסקים בדבר הזה, אז הם יורדים או לגיהנם או לגלות, להוציא את הגויים
שזה נכון. נכון.
ואם כן עוסקים בזה?
אני פשוט לא מבין אותך. אני אסביר לך למה אני לא מבין אותך. זה שלעם ישראל יש תפקיד כלפי האומות, ולאומות יש גם תפקיד כלפי עם ישראל. מה זה נוגע לשאלה של הבחירה החופשית של כל אחד ואחד? אפילו כשעם ישראל נולד ביציאת מצרים, נאמר על הרשע, הבן הרשע שבהגדה, אילו היה שם לא היה נגאל. בפירוש לא היה נגאל, הוא יכול היה לו להצטרף. אפילו על עם ישראל. זאת אומרת, הבחירה החופשית היא של היחיד. מה שאנחנו מדברים עליו כאן זה על הכלל. והרמב״ם כבר הסביר בספר שמונה פרקים פרק שמיני, של הכלל אין בחירה, אף על פי של היחיד יש בחירה. בסדר? כן, בבקשה, דבר.
אם 61 שנים אנחנו כבר במצב של התחלה, של גאולה.
אנחנו כבר 61 שנים לא במצב של התחלה, אלא במצב של גאולה. לכן יש לי בעיה עם הנוסח של התפילה לשלום המדינה, שבה אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, שיש בזה בעיה, והסיבה שאני בכל זאת ממשיך להגיד ראשית צמיחת, זה כדי לא לפרוש מן הציבור. אבל מצד האמת, לא כך היה ראוי לכתוב. כן.
ויש לנו הדרכה לאסוף את הדמות הקוסמופוליטית הזאת של אדם הראשון, על ליקוטי מצוצות.
So what? נו, דבר.
אדם צריך, אנחנו בדורנו צריכים להתחיל לנסוע בעולם לטיולים ולהתחיל לקלק את מצוצות.
האם, לא, ליקוט הניצוצות נעשה בגלות. יצאנו לגלות כדי ללקט ניצוצות. סיימנו את החלק האחד של העולם, כל החלק המערבי. עכשיו אנחנו מתחילים את הדף השני עם החלק המזרחי של העולם.
הודו,
סין וכו'. אנחנו מתחילים מזה עכשיו. ואנחנו, הפעם כדי לתקן את החלק הזה, את החלק של העולם, צריך לגלות לשם. היום אין צורך לגלות, יש לך גוגל, וזה מספיק. זאת אומרת, היום הטכנולוגיה היא כזאת, שהקשר עם העולם יכול להיעשות על ידי הקרנה. אומנם אנחנו שולחים את הסנוניות הראשונות. כלומר, כל בחור שסיים סיירת, לפני שמתחיל הסמסטר, יש לו כמה חודשים, ואז הוא הולך בשליחות של האומה כולה, של נשמת ישראל, ללקט כמה ניצוצות שם. בסדר? עכשיו, זה נעשה בבחינת קליפה קודמת לפרי. אבל זה קיים, זאת היא עובדה. זאת אומרת, בכלל היום העולם המערבי חש, דווקא למרות ניצחונו הצבאי במלחמת העולם השנייה, העולם המערבי חש פתאום ריקות ערכית, ולכן הוא פונה אל מה שמקרין עליו, מה שקוסם לו, דיינו המזרח. וזה סימן שיש לנו עכשיו תפקיד כלפי החלק הזה של האנושות. בסדר? אמרתי, לא צריך לנסוע להודו, הרי אם אתה מייחס לי את, את הדברים האלה, זה ההפך הגמור מה שאני אמרתי עם ההקדמה, נכון? אבל אתה עושה כאילו שלא דיברתי. אני מוחה בכל תוקף על ייחוס דעות שהם ההפך לי, לייחוס לי של דעות שהם ההפך הגמור מה שאני אמרתי.
רוצים
לשליחים שאתה נשמע? אתה לא הקשבת מתחילה ועד סוף. לקחת משפט אחד והוצאת אותו מהקשור. אני אמרתי שמאחר והיום כלומר, לעומת מה שהיה פעם שהיה צריך לגלות אל מקום כדי לתקן אותו, היום אנחנו יכולים דווקא להקרין. יש היום אמצעים טכנולוגיים כאלה שאינם מצריכים את זה שישראל יגלו לשם. ואז הוספתי שאף על פי כן יש מה שנקרא סנוניות של אנשים שמרגישים שהתהליך הזה מתחיל, ולכן הם הולכים לחפש את עצמם שם. אבל אני הוספתי מיד שזה, מה שנקרא על פי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. כלומר, האופן שבו זה נעשה הוא האופן הלא נכון, אבל אין ברירה, תמיד חייבים להתחיל באופן הלא נכון, לפני שמתחילים באופן הנכון. עד כאן ברור. בסדר. אז זה מה שאני אמרתי. לו הקשבת, לא היית שם. טוב. אז אם כך, מה? כן, התיקון יכול לעשות יותר מהר, זה נכון. אבל זה כתוב מפורש בישעיהו. ויראו, בפרק נון ת' פסוק י' ת'. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. אתם רואים שהנביא עושה הבחנה בין דעת אלוהים שבמערב לבין דעת אלוהים שבמזרח, שבמערב מכירים את השם, ובמזרח אין שם, יש כבוד. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. כלומר, לפי הנביא, המסר של עם ישראל הוא כלפי שני מרחבים תרבותיים שונים, המערב והמזרח, בעלי השם ובעלי הכבוד. ואנחנו אומרים ברוך שם כבוד. בסדר? מה אתה אומר?
מה זה בדיוק בעלי הכבוד?
הכבוד זה האופן שבו במזרח מתייחסים לאלוהות. דיינו, להשכיח אותה. כלומר, אם יש רק שם, יש עבודה זרה. אם יש רק כבוד, יש שכחה. וזה ההבדל בין חטא הפלגה, שהוא החטא של החלק המערבי, והיא בנושאה מקדם. כלומר, כשכלפי המערב יש התעוררות של רצון לדעת את השם, נעשה לנו שם. ואז כשאתה נותן שם לאלוהות, אתה מגדיר אותו, ואתה עושה ממנו עבודה זרה, קוראים זה תיאולוגיה בעברית. ויש, לעומת זה במזרח, זהירות מלדבר עליו, קוראים זה שכחה, זה דור אנוש. בסדר? ויש אפילו בדאו דה ג'ינג, הוא אומר את זה במפורש. הדאו אשר תוכל לכנותו, איננו הדאו באמת. נטול השם הוא מקור רבבות דברים. כן? מובן. זה מאוד רציני הדבר הזה. טוב, מה? כשאנחנו מסיימים את התיקון, אז כבר אין מה לעשות שם, כן.
אז המקום מתרדר.
כן. ועודר שמתדרדר, יש היום ריקות במערב, יש ריקות ערכית. אני אמרתי, אני אמרתי פעמיים, אתה שואל פעם שלישית. אחרי שאמרתי, עניתי פעמיים, אתה שואל. טוב, עד כאן להיום, שלום.